הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. הפוליטיקה החדשה היא מסתבר פוליטיקה של גושים. כשאין מפלגה אחת גדולה צריך גוש גדול, והמרוץ כעת הוא בניסיון לייצר את הגוש הגדול, הגוש שירכיב את הממשלה הבאה. גוש ימין, גוש שמאל, אולי שמאל מרכז או ימין מרכז. ובין לבין יש ניסיון לחבר בין מפלגות ואפילו ליצור חדשות. מה שמוביל אותנו לדברים שאומר הרב אבינר, שצריך למצוא חלופה לבית היהודי. אנחנו ננסה הבוקר הזה להבין מדוע הוא חושב כך, וגם כמה זה עולה לנו, נשאל הבוקר. על הבחירות כמובן. האם כלכלת ישראל יכולה להרשות לעצמה את זה בעת הזו? ומה עושים תושבי בנימין שרוצים להגיע בבטחה הביתה? אבל לפני הכל אנחנו עוד בענייני קניות, ומה קורה כשמסע קניות הופך למסע טרור. בנצי לזרוביץ' כתבנו, בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל.
שחזר לנו את האירועים.
אתמול, סמוך לשעה 4:20 אחר הצהריים, בשעה שאנשים עושים קניות לביתם ברשת סופר רמי לוי במתחם הקניות במישור אדומים, לפסע נכנס מחבל למקום, כשהוא החל לדקור אנשים. אחד מהם, מהנדקרים, הצליח והתחיל להתעמת איתו, עם המחבל, ואז מגיע למקום איש אבטחה שהיה גם הוא בסופר בקניות, ברשת שם, שהוא לא במקרה גם מאבטח במשרד ראש הממשלה. הוא שולף את אקדחו האישי, יורה במחבל ברגלו, הוא פוצע אותו במצב בינוני, ובעצם מונע ממנו להמשיך ולדקור אנשים שם בסופר.
הסכין של המחבל שיטה הוא דקר, זה סכין שהוא הביא איתו מהבית, או שהוא הרים מאחד המדפים?
אז זה עדיין, כל זה עדיין חקירת המשטרה. יש צד סבירות גבוהה מאוד שאת הסכין הזה הוא לקח משם, מהמקום, ולא הביא איתו, כי בסך הכל יש הרבה מעגלי אבטחה עד הקנייה, עד המקום, עד הכניסה לסופר. יש מבטח גם, אגב, שעורך חיפוש בכניסה למקום, ובעצם הוא לא גילה שום דבר, משהו מוזר אצלו. לכן זה הצד ששוקלים וחוקרים כרגע, שלכן הוא לא הביא עם הסכין, אלא הוא לקח את זה שם מהמקום. באירוע הזה נפצעים שני בני אדם באורח בינוני, כשאחד מהם פרמדיק בכיר של מדה שנפצע בדקירות הללו. אותו פרמדיק, אגב, הוא זה שניהל את שיחת טלפון עם מדה, ובעצם דרכו הם קיבלו את האירוע הראשוני על זה, על הפיגוע הזה. הוא תוך כדי פציעתו ותוך כדי שמטפלים בו, הוא נותן גם הנחיות בשטח איך לטפל בו. הוא בעצם זה שקיבל גם דקירות בכתף, נפצע ושבר את ידו. אני יודע שבמהלך הלילה הוא נותח בכף ידו. בסך הכל הבוקר הזה מצבם של השניים קל עד בינוני. המחבל שכאמור נפגע באורח קל עד בינוני גם כן ברגלו, הוא פונה לבית החולים שערי צדק. למקום הגיעו כוחות משטרה גדולים, החלו גם בסריקות וגם במצוד אחר שניים נוספים, לפחות שניים שהיו שהם חשודים בפעילות ובשיתוף הפעולה. בסך הכל אנחנו מדברים על שלושה עצורים, אחד מהם זה המחבל ועוד שניים נוספים שנעצרו. אחד
אוקיי,
מהם
זה זירה. אני מבין שגם עובדים בסניף עצמו נלקחו לחקירה.
נכון, גם כל המקום שם הוא בעצם מתועד ומצולם, ואין ספק המטרה משתמשת גם בחומרים הללו כדי לזהות ולגרות מאיכן הוא הגיע, מה היה המסלול שלו ובמקום עצמו. אבל אין ספק, בכל אירוע כזה נחקרים גם עובדים, ובעיקר שיש שם גם עובדים שאינם יהודים, גם הם נחקרים ותוחקרו.
אבל יש איזושהי אצבע שמאשימה אולי עובדים בקשר לאירוע הזה?
עדיין, אני, מכיוון שכל החקירה הזו היא תחת צו איסור פרסום של שירות הביטחון הכללי, אז אי אפשר כרגע לפרט מבחינת חומרי החקירה, והאם יש קשר, היה קשר בין עובדים בתוך המקום לבין אותם מחבלים. אבל אין ספק, כל הדברים האלה נמצאים לחקירת המשטרה והשבק. אבל למרבה הנס, אותו מאבטח שבעצם התעשת וירה במחבל, מנע נפגעים נוספים, ובעצם הצליח לסיים את האירוע הזה במהירות רבה. כמובן שלאחר מכן גם ראש הממשלה התקשר אליו.
כן, זהו. אני חושב שדווקא מי שאמור להיות מבסוט מהסיפור הזה זה ראש הממשלה, שיכול להרגיש שהוא בידיים טובות, אם אלה מאבטחיו.
מה זה, האנשים שלו, ואתה יודע, מתוך שניות בעצם הוא סיים את האירוע הזה, ראה מה שקורה, ראה את הצעקות, שמע את הצעקות, ובעצם שלף את האקדח שלו ומנטרל את המחבל מלהמשיך את מסע הדקירות שלו. אין ספק, איך אמר אתמול השר אהרונוביץ', אותם אזרחים שמחזיקים נשקים, חוץ מהשוטרים והחיילים, הם אלה שגם מסייעים לסיים אירועים כללו במהירות הרבה.
עוד נקודה שצריך לתת עליה את הדעת בסיפור הזה, זה גילו של המחבל. אני מבין שמדובר בנער צעיר.
נכון, נער צעיר מאוד, ככל הנראה תושב הזריה, האזור שם, בסדר, בסביבות ה-17, 18, אבל אתה יודע, אירועים מסוגים הללו של דקירות, אי אפשר לזהות את זה מראש, במיוחד שמדובר באחד שמחליט, או שניים, שלושה, שהם לא שייכים, לא מצליחים לארגון כלשהו ששולח אותם לבצע את הדקירה, את הפיגוע הדקירה הזה, הם מחליטים על דעת עצמם, וגם האזור עצמו, האזור מישור אדומים, הוא מוקף באזורים וכפרים ערביים, אבל אין ספק, יש הרבה מחסומים שם ביום יום, וכל זה נבדק, איך הם עברו, יש לפחות עד סופרמיה, לפי מה שאני יודע, עד הסופרמיה של רמי לוי, לפחות שלושה מעגלי אבטחה, שלושה עמדות בידוק שאמורים לעבור, וזה כרגע נבדק, איך הם הצליחו לעבור את כל המחסומים
הללו. ואותם אלה שנצרו יחד עם המחבל, גילם זה אלה שלא, או שמדובר בבוגרים יותר, סוג של משלחים?
עוד אחד בסביבות הגיל שלו, ואחד קצת יותר מבוגר, ולכן נבדק הקשר עם עוז, אם היה פה מסיע או שהם הגיעו ברגלית, אבל אין ספק, השלושה הללו הם השלושה החשודים העיקריים בפיגוע הזה. זה אותו מחבל שני, שבעצם נפצע, ועוד שניים שהצליחו לברוח ונתפסו, אבל כל הנושא הזה בחקירה כרגע, כמובן שכל המצלמות באזור, המשטרה לקחה, גם מתוך הסופר עצמו, גם מחוץ לה, וכל הנושא הזה כרגע, גם תחת הבית פרסום וגם חקירת.
ננסה בהמשך לשמוע איך מתמודדים ברשת עם מה שהראה. בנצי לייזרוביץ', כתבנו לענייני משטרה, תודה רבה לך.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם הבוקר עם אריאל ברמן.
גול וקניל, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
אתה יכול לספר לנו על מפלגות חדשות שצצות?
מן הסתם, כן, אתה יודע, יצוץ אולי עם איזה כמה, אני מאמין שעלי ירוק תחזור בחזרה לסיבוב.
טוב, הם לא חדשים, הם ותיקים כבר.
כן, זה לא חדש. אתה יודע, כל פעם יש את ה...
החומר שלהם כל כך טוב ונותן להם תמיד את התחושה שהפעם זה יקרה. אתה יודע?
כן.
כן.
אתה יודע מה? לא חשבתי על הנקודה הזו.
צריך פה איזשהו הסבר לתופעה.
כן, אבל בהחלט יש לא מעט התכנויות פוליטיות לקראת הבחירות הללו. תמיד אנחנו רוצים לחשוב שאולי האזרחים או מי שלא יהיה יתפקחו, קיבלו שכל, למדו את הלקח, לא שורפים קולות סתם, אבל אני בטוח שהשיחה הזאת אנחנו נעשה גם יום אחרי, לאחר הבחירות, שאנחנו נשמע על כמה מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, ושוב לקחו קולות ואיבדו אותם, ולכאורה הקולות הללו מתחלקות.
אבל אתה קצת מתחמק מהאישים שעליהם אני רוצה בעיקר להתמקד, מדברים על הפגישה, אורי אריאל ואלי ישי, חברים?
אולי, אני מסייג את זה, אולי אורי אריאל לא זוכה לי יותר מדי אהדה בציבור החרדי, בציבוריות החרדית, הוא אמר דברים, בסופו של תהליך קרו דברים הפוכים, אז כך שאני לא יודע על מה יש להם להיות חברים, אבל אני חושב שכל הסיפורים הללו על מפלגה חדשה שאותה יקים אלי ישי, זה ספין אחד גדול. אלי ישי בעצמו אמר לא פעם ולא פעמיים, לא אלי ישי חשוב, לא הכיסא שלי בכנסת חשוב, אם אלי ישי רוצה מקום בכנסת,
טוב, אם הוא אמר, אז הוא אמר.
לא, מובטח לו מקום חשוב, מקום עם תיק בכיר, כך שללכת ולהיות ביחד עם אורי אריאל, שאם הוא רץ לבד, ספק מה מצבו הפוליטי, כן. אז בואו זה... אז
יכול להיות שהם סתם נפגשו לארוחת צהריים ויצאו מזה כותרות?
כולם בכנסת נפגשים עם כולם. בוא, אנחנו עכשיו מנסים לספר על כל פגישה, אז מאז אני עכשיו אראה אנשים שיוצאים עם כיפות סרוגות מביתו של אלי ישי, אז אני חושב שאלי ישי הולך להניג את הציבור הדתי-לאומי. הדברים הם לא כאלה, זה אי אפשר, כמות הספינים שתרוץ פה עד רגע סגירת הרשימות, והספינים האחרים שהחליפו את מקומם מסגירת הרשימות ועד הבחירות, הם יהיו כאלה שגם אם תחזיק תוכנית של 4 שעות, לא תוכל לנתח כל ספין וספין. אבל אי אפשר לבוא ולחשוב שאלי ישי יעשה זה. גם הוא מבין, גם יש לו אחריות, גם הוא מבין שמה שקרה לנו עכשיו לציבור החרדי, לציבור הדתי בתקופה האחרונה, בקדנציה האחרונה, זה בגלל כמה כאלה שפתחו מפלגות, וכאן כן אפשר לפגוע, אפשר לפגוע בעוצמה לישראל של מיכאל בן-ארי, אפשר לפגוע, צריך לדבר גם על חיים אמסלם וגם על אמנון יצחק, שכל אחד מהם שרף קולות. אם ניקח רק את אמנון יצחק ואת חיים אמסלם, הם שרפו 70 אלף קולות שיכולו להיות במקומות אחרים, שיכול להיות שמנדט וחצי או שניים שמגיעים לשס בבחירות הללו מה שהם לקחו, וכל המפה הפוליטית זה אחרת, יכול להיות גם שהיום כבר לא היינו, שגם היום לא היינו נמצאים בבחירות, אבל זה מאחורי.
טוב, אני חושב שהשמה קצת מרחיקת לכת, אבל עוד רגע נדבר על מה יהיה הגוש.
זה לא השמה מרחיקת לכת, זו המציאות, 70 אלף קולות שלו ונשרפו, אלו שני מנדטים, זה אין פה...
כן, אבל להגיד שזה מה שהוביל היום אל הבחירות, זה קצת כבר לבנות מגדל.
אני לא אמרתי שזה מה שהוביל לבחירות, אני אמרתי שאם... המפה הפוליטית הייתה עוד מנדט וחצי, עוד שתיים לשס, מאוד יכול להיות שהיום לא היינו נמצאים בבחירות.
טוב, עוד רגע נדבר באמת על הגוש שיש לו את האופציה להרכיב את הממשלה הבאה, אבל לפני זה סגנית שר התחבורה ציפי חוטובלי איתנו, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
רגע לפני שנדבר על הבחירות, בואי נדבר על הפריימריז. מה מקומך היום ברשימת הליכוד?
דבר איתי בשישה בינואר, ונדע בדיוק, לא?
לפני השישה בינואר?
אם יש משהו שיותר קשה לחזות, זה...
זה את הפריימריז בליכוד? אני אגיד לך למה אני גם שואל את זה, כי את בעצם...
צריך לעבוד קשה כדי להשיג את המקום.
בדרך כלל, אבל במקרה שלך, לפחות בפעם הראשונה שנבחרת לכנסת, אז בעצם סומנת ועובדת למפלגה על ידי ראש הממשלה, אני מניח שאז היה לך קל יותר להיבחר. השאלה היא, האם כיום... כשאת כבר לא, אני לא יודע, אולי את כן ממקורביו עדיין של ראש הממשלה, אבל נראה שעשית בדרך דברים שאולי הוא לא כל כך אהב, ואולי את התמיכה שלו כבר אין לך באופן בלתי מסויג, האם את יודעת לומר מה מצבך בתוך המפלגה?
קודם כל אני חייבת להגיד שהמצב הוא הפוך, כלומר מערכת הבחירות הרי הקודמת, אני רצתי כבר
לבד.
באופן עצמאי, כן. כי הרי הייתי חברת כנסת מוכרת, ונבחרתי להיות האישה הראשונה בליכוד ובעשירייה הראשונה. אז אם אתה שואל אותי, ככל שאנחנו מתקדמים בתוך ההיררכיה הפוליטית ובונים לעצמנו את המעמד הציבורי, אנחנו לא זקוקים לפטרונים פוליטיים.
ובכל זאת...
המצב הוא טוב.
ובכל זאת, מה מצב היחסים עם הפטרון הפוליטי? כן?
קודם כל, אני רואה בראש הממשלה, האיש הכי חשוב במדינה, והוא לא פטרון, הוא הפטרון של המדינה, לא שלי.
כן, ברור, ברור.
והיחסים מצוינים, אני חייבת להגיד. רק להזכיר לך, בקדנציה הזאת הייתה קדנציה... אני לא אגיד טובה על הימין, אבל הייתה קדנציה שבה לא נשקפה שום סכנה מדינית משמעותית, למרות כל ההשמצות הבינלאומיות. אז המאבקים שלנו היו בעיקר, כמו שאתה רואה, מאבקים פנימיים בממשלה, וטוב שהממשלה הזאת הגיעה לסופה.
אני עוד קצת חופר על היחסים האישיים שלך עם ראש הממשלה.
בשמחה, בשמחה.
הוא העיר לך על התנהלות מסוימת שהוא לא אהב בעבר?
יש כאן קצת אי-הבנה עם דמותו של נתניהו. נתניהו מנהיג מאוד מפוקח, וביותנו מפלגה דמוקרטית, אני חייבת להגיד שאין מפלגה שיש בה חופש פעולה לחבר כנסת כמו בליכוד. אני גם גאה בזה. אני חושבת שמעולם לא חשבתי אם זה ימצא חן בין הראש הממשלה או לא ימצא חן בין הראש הממשלה.
אולי לא חשבת, השאלה אם הוא בכל זאת טרח להביע את עמדתו בפנייך.
מעולם לא.
ולא יצא לך לדבר איתו על דברים שלא הסכמתי איתו והוא לא אהב.
זה, תראה, אתה יודע, המאבק שהוא ניהל נגד אריק שרון סביב סיפור ההתנתקות, מאבקים שהוא ניהל בעבר על פתיחת ההצבעה בליכוד למתפקדים והפקעת הכוח מהמרכז, אלה היו מאבקים פוליטיים מאוד מאוד חריפים. הוא פוליטיקאי טוב, מיומן, מכיר את המשחק. אני חושבת שזה אי הבנה של הליכוד. הליכוד תנועה דמוקרטית באמת, ראש הממשלה מכבד מאוד, חברי כנסת יש להם דרך. אני חייבת להגיד לך, אפילו נאמר לי הרבה מאוד פעמים שמבין כל חברי הכנסת, אם יש מישהו שהוא לא מפקפק בזה שכשהוא עושה את המלחמות שלו זה מטעמים אידיאולוגיים ולא פוליטיים, זה אני. אז זה סך הכל מקומי טוב.
כמה טלפונים, כמה טלפונים עשית כבר לחברי מפלגת הליכוד, חברי מרכז?
אצלנו לא מדברים בטלפון, אצלנו נפגשים פנים אל פנים.
אי אפשר להתפגש עם כמות כל כך גדולה של אנשים. לא, כי אתמול פגשתי מישהו שקיבל טלפונים.
בדרך כלל מה שאנחנו עושים, אנחנו נפגשים עם ראשי ערים, אנחנו נפגשים עם ראשי הסניפים שלנו, אלה אנשים שאנחנו נפגשים איתם, כמובן עם החברים.
ומה אומרים להם? אם יש מישהו שאת יודעת שיש לו השפעה נניח על 100 מצביעים, 1,000 מצביעים, מה אומרים להם? מה מבטיחים להם כדי שיתנו את התמיכה?
זה נשמע כאילו פעם ראשונה שאתה שומע איך עובדת שיטת הפריימריז, לא מבטיחים להם שום דבר.
אבל אני יודע שהם מבטיחים.
טוב, תשמע.
זה אני שומע מהם, לא ממך. מהם אני שומע. זה אני שומע מהשטח, מלמטה.
לא, לא, תשמע, אין הבטחות. הדבר, אני רוצה גם קצת להסביר איך עובדת תנועת הליכוד, אולי באמת זה הזמן.
בוא נעשה שיעור קצר, כן.
אנשים אצלנו, יש לנו 120 אלף מתפקדים. אמרת את זה יפה, הדרך היחידה להגיע ל-120 אלף אנשים, זה דרך העשייה הציבורית. כלומר, ככל שאתה עושה יותר, מתראיין יותר, אנשים שומעים את העמדות שלך, רואים אותך במבחני האמת שלך כאדם, האם אתה אופורטוניסט, האם אתה אדם שנאמן לדרך. הליכודניקים, יש להם DNA מאוד ברור, הם אנשים מסורתיים, חשובה להם היהדות, הם אנשים ימניים ברובם, חשוב להם מאוד העניין הזה של ארץ ישראל, הם אנשים שהם מאוד אכפת להם העניין החברתי-כלכלי, אלה הדברים שמעניינים אותם. כשהם מסתכלים על נבחר הציבור שלהם, שואלים רק דבר אחד, האם הוא יענה על הציפיות שלנו בתחומים האלה? אלה הדברים שבאמת חשובים. עכשיו, המפגשים האלה, המטרה שלהם היא אחת, להתארגן ליום הבחירות, כדי שביום הבחירות בסופו של יום יגיעו אנשים.
את יודעת שאת אומרת את הדברים, וברור שזה נשמע מאוד מאוד יפה, אבל כשאני פוגש...
זה אמיתי לגמרי.
לא, אבל אני אספר לך מלמטה איך הדברים עובדים, אולי את יותר מדי...
בכנסת, אם זה לא היה המצב.
נכון, אבל את יודעת
ש... מה הצלחתי להם בגיל 30, תגיד לי.
לא, אז היה לך את ראש הממשלה. אבל לא, אני לא מנסה להציק, אני מנסה באמת להבין.
אתה יודע כמה אנשים אגב, ראש הממשלה ניסה להכניס לכנסת ולא הצליח?
אין ספק שאת ראויה, אנחנו לרגע לא מפקפקים בכך.
לא, לא, זה לא מה שאני מנסה להגיד, יש הרבה אנשים ראויים. אני מנסה להגיד שהליכוד ראה בי כמי שמשקפת את עולם הרחב.
אני רוצה עוד רגע לחדד את מה שאני שואל בעצם. כשאני פוגש מתפקד מפלגת הליכוד אתמול, ואז הוא אומר לי שהוא אמור לקבל הוראות מזה שמעליו, למי הוא הולך להצביע, איך הוא הולך למקם את הרשימה שלו, והוא מספר לי שאותו אחד יש תחתיו כמה מאות אנשים, וכולם כאילו מחכים למוצא פיו, למה שהוא יחליט, והוא זה שבאמת יושב עם אותם חברי כנסת. אז משהו צריך לקרות בשיחה עם אותם נציגים.
זה תיאור מאוד, מאוד לא מכבד את חברי המרכז שלנו, ומאוד לא מכבד את הדרך הזאת שבה אנחנו עובדים. מעולם לא הבטחתי דבר לאיש, חוץ מלייצג אותו נאמנה בכנסת, לייצג את עולם הערכים שלנו. לא, זה פשוט נראה לי...
מקבלים את הדברים.
‫-כמו שלקוחות מעולם אחר, ו...
לא, אני מציג דברים ששמעתי, ואני שואל ואת עונה, וזה בסדר, ואפשר להמשיך לשאלה הבאה. לא, הוא בחורצ'יק מאוד נחמד, שלא תביני לא נכון. הוא באמת אכפת לו מתנועת הליכוד, והוא בעד ראש הממשלה. אבל אנחנו מדברים על הפריימריז ויש את ראש הממשלה, אין לו באמת אלטרנטיבה בתוך הליכוד.
זאת לא שאלה בכלל, הייתי אומרת בוא נסתכל עם הפנים קדימה לבחירות הכלליות.
טוב, אז בואי נדבר על הבחירות הכלליות. גושים, נכון? זה מה שמנסים לייצר עכשיו.
מנסים עכשיו, הייתי קוראת לזה לייצר את הממשלה הבאה. עכשיו איך תראה הממשלה הבאה? בוא נראה מה רוצה הציבור. הציבור רוצה שני דברים. הציבור רוצה יד קשה בביטחון האישי. כלומר, אנחנו לא רוצים לראות פיגועים, אנחנו רוצים לראות מדיניות ממשלתית שעומדת על הזכויות שלנו, גם בירושלים, גם בהר הבית, בכל מקום שיש. כלומר, הדבר האחרון, אני חושבת שהסיוט הגדול של אנשים היום ברחוב, ברוב מוחלט, חוץ ממעוזים מסוימים, זה לראות אנשים כמו יאיר לפיד, אנשים כמו בוז'י הרצוג או ציפי לבני, שותפים בממשלה הבאה. זאת אומרת, אני חושבת שברור לחלוטין שמבחינת המדיניות, אלה האנשים שהציבור הישראלי לא רוצה לראות בממשלה. אבל בואו נדבר על רכיב נוסף, שהוא לא פחות חשוב, הרכיב הכלכלי-חברתי. אין ספק שאחד האתגרים הגדולים ביותר של הממשלה הבאה, יהיה יוקר המחיה, לא כסיסמאות, לא להביא סיסמת מהמחת.
נדמה לי שהציבור כבר לא קונה את האמירות האלה. כל פעם לפני מערכת בחירות...
אני שואלת אותך מה הציבור רוצה. קודם כל בוא נדבר על מה הציבור רוצה.
הציבור ודאי רוצה, אבל כל מערכת בחירות מבטיחים לו את זה. וזה אף פעם לא באמת קורה. אולי פשוט צריך לומר את האמת לציבור, שדברים כאלה זה לא תהליכים של מהיום למחר. זה תהליכים שצריך לבנות אותם במשך עשרות שנים כדי לייצב כלכלה מסוימת. ולא להשתמש סתם בסיסמאות ריקות שלא באמת אפשר לעמוד מאחוריהם.
זה לא מדויק. אם מדינת ישראל מחליטה לבנות במסות, אז אתה רואה שמשבר הדיור...
ולמה מדינת ישראל פעם אחר פעם לא מצליחה לממש את ההבטחה?
נורא פשוט. אני חושבת שהממשלה הנוכחית שנבחרה לטיקט הזה בעקבות מחאה חברתית שבהחלט שינתה כאן את ההסתכלות, הייתה עסוקה בלשתק את הממשלה ולא בפעולה ממשית, לצערי הרב. אנחנו אומרים את זה בכאב, לא רצינו להגיע ליום הזה שבו נצטרך להודות שממשלת ישראל משותקת.
את יודעת, אני אשאל את זה בצורה אולי יותר פשטנית. ראש הממשלה לא יכול להוריד הוראה לשטח, תבנו איקס יחידות באזור זה וזה?
ראש הממשלה הוא לא רמטכ"ל צבאי, ראש הממשלה יש לו חברים שמגיעים ממפלגות אחרות. אם לליכוד היו 45 מנדטים, אתה צודק, ראש הממשלה...
כן, אבל אין ספק שלבנות יותר יחידות דיור, זה משהו שרצון שמשותף לכולם, אבל...
עכשיו ברצינות, אתה לא יכול להתעלם מהשיטה. השיטה עובדת בצורה שיש כאן קבוצות, שיש להם אינטרסים שונים, שחוברים יחד לקואליציה. אנחנו לא במשטר נשיאותי, אנחנו גם לא במשטר שבו יש מפלגה גדולה שיש לה 40 מנדטים שיושבת יציב על אדני השלטון, והיא לא תלויה ברכיבים הקואליציונים האחרים. אז בוא נסתכל רגע על המציאות בעיניים. אם המציאות הייתה מציאות של מפלגת שלטון חזקה, כפי שאנחנו שואפים שיתרחש בבחירות הבאות, היינו נמצאים היום בסרט אחר. לא היינו נמצאים...
אבל אני חושב שבנושא הדיור, הרי אין עליו מחלוקת. אני חושב שכל המפלגות מבינות שטוב יהיה בטח לצעירים שרוצים לרכוש דירה במדינת ישראל, אילו
כן,
היה
אבל אז מגיעה מפלגה
עצה יותר גדול.
והיא רואה לנגד עיני אך ורק את הצעירים בגבולות תל אביב, ואז היא בונה תוכניות, תסלח לי, הזויות, בסגנון של שכירות, שכירות לתמיתות, וזו הייתה התוכנית הראשונה של יאיר לפיד. אחר כך הגיעה באמת תוכנית מעם אפס, שכל כלכלני ישראל התאגדו, פעם ראשונה שיש הסכמה כלכלית בישראל, וזה סביב מעם אפס, שזו תוכנית גרועה שלא תשפר בכלום, לא את משבר הדיור, ובוודאי לא...
אגב, נזק גדול היא כבר עשתה, בטח לקבלנים.
נכון, אבל אני אומרת, לצערי, המציאות הזאת שבה בא שר אוצר, שייצג סקטור, ולא ייצג באמת את עם ישראל, ולא רצה באמת לטפל בבעיה לשורשה, אלא להסתפק בסיסמאות בחירות, זאת המציאות שאנחנו משלמים עליה.
אוקיי, איך תראה הממשלה הבאה? אילו מפלגות ירכיבו?
ואיך אנחנו עובדים על באמת הברית הזאת? תראה, ברית בנט נתניהו כבר קיימת ציבורית, והרכיב השלישי שחסר, והיום אמרתי את זה בצורה מפורשת, זה כחלון. בעצם המפלגה החברתית שלו חייבת לחבור לברית הימנית הזאת כדי להשלים את הצד החברתי. ועם ישראל יוכל לקבל סוף סוף.
והחרדים איפה?
בוודאי שהחרדים יהיו בממשלה הזאת. אבל אם אתה שואל אותי איפה נמצאת הבשורה, הבשורה נמצאת בשילוב בין מדיניות ימנית חזקה לבין מדיניות חברתית צודקת.
הבשורה על פי ציפיות
אבלי. החרדים ישלים, לא, הבשורה, אני מדברת על רוב הציבור בישראל. תשאל את רוב הציבור בישראל מה הוא רוצה.
אנחנו נדע בקלפי, את יודעת.
לא, זה מה שהציבור בישראל רוצה. בוודאי שהחרדים יהיו שותפים בממשלה הבאה, ואני חושבת שקואליציות צנאה זה הדבר הגרוע ביותר לעם ישראל. וחשוב שיהיו כמה שיותר רכיבים שמשקפים את כל חלקי העם. אבל בוא נדבר על המהות, מה אנחנו רוצים שיקרה לכלל הציבור בישראל, מאבק ביוקר המחיה ומדיניות ימנית חזקה, זה מה שרוב הציבור בישראל רוצה.
אז סגנית השר ציפי חוטובלי, בהצלחה בפריימריז.
תודה רבה.
תודה רבה לך על הדברים. אתה הייתה איתנו גואל וקנין, קשוב לדברים, נכון? נתחבר...
האמת, אני לרגע הייתי בטוח שאנחנו מדברים על מפלגת הליכוד בשוויץ או בבלגיה ולא במדינת ישראל. אני לא יודע מאיפה החברת הכנסת חוטובלי מביאה את הדברים הללו, אבל אני יושב בכנסת ואני נמצא במזנון הח"כים, ואני מכיר את הליכוד לדורותיו עוד קצת לפני שהחברת הכנסת חוטובלי בכלל הגיעה אליו, לפני שהיא זומנה על ידי נתניהו באותם בבחירות הקודמות. ודבר פשוט הוא, חברי מרכז ליכוד יש להם דרישות, חברי הכנסת של הליכוד לא סתם מתזזים בין אירוע לאירוע, כשמגיעים חברי מרכז...
ברור, אבל אתה לא באמת מצפה ממנה שהיא תגיד, נכון, אנחנו מבטיחים.
כן, זה ברור,
כל אחד עושה תפקידו, אנחנו שואלים ויונה.
יש שני דברים, יש או אינטרס פוליטי, יש או אינטרס אחר. האינטרס, חוטובלי מגיעה ממקום שיש קבוצת כוח ימנית גדולה, אז היא לא חייבת להבטיח להם כלום, למעט זה שהיא תשמור על האינטרסים הפוליטיים או המדיניים, לפי איך שהם רואים את החזון ארץ ישראל. אלא שלמה. וזה דבר אחד. אבל בהחלט יש כאלה שמבטיחים, מבטיחים ג'ובים, וכשמגיע חבר מרכז בכיר לבקש משהו מחבר כנסת בתוך המזנון, תאמין לי אריאל שהחבר'ה שם עושים הרבה לצאת מגדרו כדי לעזור לו או לבן משפחתו. זו נקודה אחת. נקודה שנייה זה הנושא של הקואליציה. היא שכחה רק נקודה אחת. הקואליציה הנוכחית קמה רק בגלל הפחד של ראש הממשלה. היה לו פחד מובנה לבוא ולבנות את הקואליציה, קואליציה צרה שהציעו לו כל בכירי הפוליטיקאים בארץ. ואמרו לו שהקואליציה שהוא בונה לא תחזיק מעמד. אמרו לו, תבנה קואליציה בלי הימין, בלי הבית היהודי. בסוף הבית היהודי יבואו כי לא תהיה להם ברירה. ונתניהו חשש, הוא הביא על עצמו את, את הקואליציה הזו, ועכשיו
כן,
הוא
הוכיח לכולם
שכולם צדקו.
כן, בוא נדבר על עניין הגושים, אבל היא מציגה פה את הגוש שהיא הייתה כמובן רוצה שיקרה. השאלה היא אם בוחנים את מפת המפלגות, לפחות כפי שהיא מצטיירת בסקרים כיום, יש באמת את היכולת לימין לייצר את הגוש הזה?
אז אני אגיד לך, הנקודה היא צריכה להיות מאוד פשוטה. גוש הימין חרדים, ואומר, הבית היהודי, אני מדבר על הליכוד, והגוש החרדי, אם הוא ימנה 52 מנדטים, יש מצב להקים ממשלת ימין חרדי מאוד ברורה, מאוד חזקה. ואז אתה יכול לצרף או את משה כחלון, או את אביגדור ליברמן, כל השאר מי שירצה להיכנס, ייכנס, מי שלא ירצה, אבל לפחות יש קואליציה של למעלה מ-60 ח"כים. הבעיה מתחילה, האם באמת ישנו איזשהו ציר חזק, איזושהי ברית חזקה, כמו הברית הקודמת שהייתה לנו לפיד ובנט, אז אם עכשיו תהיה ברית של כחלון, ליברמן ויאיר לפיד, אז בהחלט הם יכולים לעשות צרות, הם החליטו שאף אחד מהם לא נכנס לבד, והגוש הליכוד חרדים והבית היהודי יביא רק באזור ה-50 מנדטים, פה הם ייכנסו לבעיה מאוד רצינית. זאת אומרת, חבירה כזו, הסכם כזה או ברית כזו שיעשו המרכז שמאל יכול בהחלט להחזיר אותנו לקדנציה כזו כמו שהייתה. הליכוד חייב לעבוד, ופה אני דבר אחד אני כן מסכים איתה, חייב מפלגת שלטון אחת שתהיה גדולה, כמו שהיינו רגילים פעם מפלגת העבודה או המערך איך שקראו לה, והליכוד, שהם יהיו מפלגות של 35-40
כן, אבל עושה רושם שזה לא, לקרות, לא הולך אומר, לקרות, כן.
זה לא יכול לקרות, אבל אם זה היה, אז בהחלט עדיין היו תלויים בעוד מפלגה שתיים וזהו, אבל ברגע שאתה מתחיל להיות תלוי בכל מיני רסיסי מפלגות, זה הופך את הקואליציה כמעט לבלתי אפשרית לעבוד.
אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
גד ליאור, הכתב הכלכלי של ידיעות אחרונות בירושלים, בוקר טוב.
בוקר טוב.
2 מיליארד שקלים.
כן, זה מה שעולות הבחירות האלה, המיותרות לחלוטין, אפשר היה בלי בחירות, גם אם רוצים, גם אם רוצים לשנות הרכב ממשלה, אפשר לפטר שרים, להחליף שרים, להחליף מפלגות, כולם היו צריכים לשנס מותניים אולי, אם זה לא הולך, חבל. אנחנו עברנו ממה שנקרא, לפי החוק, בחירות 1-4 שנים לבחירות בממוצע 1-2.
למי זה עולה? מי משלם את 2 מיליארד השקלים האלה?
ובכן, 0.5 מיליארד אתה, מיד, אתה ואני. זאת אומרת, זה...
אני באמת מרוויח מספיק בשביל לשלם את זה, כן.
200 מיליון שקל מימון מפלגות, בין 250 ל-300 מיליון שקל, מערכת בחירות, שזה הכנת הקלפיות, הבטחה, הובלה, כל הדברים האלה. 0.5 מיליארד שקל. עוד 1.5 מיליארד הפסד תוצר. כשהנמלים סגורים, המפעלים לא עובדים, אנשים לא הולכים לעבודה, אנשים לא קונים וכך הלאה, יש הפסד שחלקו, אם מישהו לא קנה באותו יום סוודר, הוא יקנה אותו כנראה למחרת, זה לא הפסד. אבל אם באותו יום לא ייצרו 10,000 שבבים למחשב או משהו אחר, את זה אי אפשר כל כך להשיג בהם.
זאת אומרת, אז בעצם החלק הזה הוא הנזק הגדול יותר, כי בעצם אותו כסף שמשמש בשביל מערכת הבחירות, זה הרי כסף שבסופו של דבר נשאר הרי בתוך המדינה, זה כסף שמשתמשים בו כדי לשלם על דברים, זאת אומרת זה כן חלק מהכלכלה, אבל דווקא אולי היום הזה שבו עוצרים ולא מייצרים, לפחות לא מייצרים דברים שאפשר למכור אותם בחוץ, אולי זה יותר הנזק.
אתה צודק, אבל אני אומר גם כאן, אני בטוח, בלי שאני יודע אם אי פעם ראיתי אותך, ואני לא יודע מה אתה חושב, אני כן יודע. אני בטוח שהיית מעביר עכשיו בזה הרגע את 0.5 מיליארד השקלים, או לסל התרופות, או לתמוך בעניים, או לבנות הוסטלים לקשישים, או לבנות מעונות לסטודנטים ולתלמידי ישיבות.
מסכים איתך לגמרי, מסכים איתך לגמרי.
להציב קלפיות ב-1,000 בתי ספר ברחבי הארץ.
כן, למרות שזה מספק פרנסה יפה אולי לבתי הדפוס, אין ספק שתרופות חשובות יותר.
אני אומר, התרופות הרבה יותר חשובות, תרופות מאריכות חיים, אולי מצילות חיים, הקמת עוד בית חולים אולי, וכך הלאה. הרי זה עולה הרבה, 500 מיליארד שקל. אני כתבתי אצלנו, מה אפשר לעשות? למשל, לקנות 500, 400 עד 500 נגמשים לצהל. ראינו עם איזה נגמשים משנות ה-50 צהל נלחם בדרום. ראינו כל מיני תופעות אחרות של, של, עם מוכנות, גם של הצבא, גם באזרחות. אתה רואה כבישים שלא שיפצו ולא תקנו אותם שנים. אתה רואה בכל מיני מקומות שאין מספיק פחי השפעה, שאין שירותים ציבוריים. אני אומר, אני סתם נותן דוגמאות, 500 מיליארד שקלים זה המון כסף. אני לא אומר שלא צריך בחירות, אנחנו מדינה דמוקרטית, אבל למה כל שנתיים? למה כל שנתיים אפשר היה לסיים את זה יפה מאוד עם איזשהו אולי החלפת מפלגות בקואליציה, אולי איזשהו נו של נתניהו לשרים שמבקרים אותו. ברגע שאנחנו הולכים לבחירות, אף אחד לא מבטיח לנו.
אתה יודע מה המסקנה של הדברים האלה?
הפוליטיקה שלנו לא יציבה בשנים האחרונות, וחבל מאוד.
כן, זה, המסקנה היא שאגו זה סיפור יקר.
נכון מאוד.
כן.
ואני לא רואה כאלה שינויים גדולים, אתה יודע, בסדר, יעברו שני מנדטים מפה ולשם. האם אתן לך דוגמה, אתה מדבר מתחנה חרדית, האם אתה רואה איזשהו הבדל בהצבעה, וזה אל הצבעה קשוחה של ש"ס ושל יהדות התורה? אני מניח שיהיו 18, 19 מנדטים, אותם מנדטים, פה כן. ירד אחד, אולי פה יעלה אחד. בשביל זה צריך ללכת למערכת בחירות, חבל מאוד.
נכון, אולי בכל זאת אבל, מההיבט הכלכלי יש גם איזושהי נקודת אור, מי כן נהנה מהתקציבים האלה? מי בכל זאת יכול לצאת מבסוט ממערכת בחירות?
תראה, מההפסד של 1.5 מיליארד תוצר אף אחד לא עונה, לא נהנה. כמו שאתה אמרת, זה נשמע הרבה יותר חמור. מהחצי מיליארד אמרת, בתי דפוס, כל מיני פעילי
מנהלי קמפיינים,
עכשיו, משרדי פרסום, כל מיני, אתה תראה את, את כל ההתלהמויות, וסליחה שאני משתמש פה במילה הזאת, כי לצערי הרב, אתה יודע, ככה מניסיון, אני, נראה לי שמערכת הבחירות הזאת הולכת להיות מכוערת,
היא כבר התחילה רע.
כן, ממש רעה, וגם זה לא טוב. אנחנו גם צריכים לדבר על העניין הערכי. תאמין לי, עדיף ללמוד תלמוד או מתמטיקה מאשר פה להתעסק בכל מיני סיסמאות שאנשים שיהגו אותם, נגיד כמו אתה מנותק, אז אולי מישהו כבר קיבל איזה כסף על הסיסמה הנפלאה הזאת ועל סיסמאות אחרות. נשמע אותם מכל הצדדים, גם המפלגות החילוניות, גם הדתיות, גם הערבים, גם מהשמאל, גם מהימין, והרבה אנשים, שאלת, הרבה אנשים יגרפו פה כסף, הרבה קופירייטרים שימצאו את הסיסמה יוצאת מן הכלל לנגח או את נתניהו או את זהבה גלאון או את גפני או מישהו אחר.
מה שעצוב פה זה שאני משוכנע שלפחות רוב מוחלט של אזרחי ישראל באמת היו מעדיפים לוותר על מערכת הבחירות הזו, אבל זה לא בידיים שלנו.
היו שקרים עכשיו, בימיים האחרונים, אנשים שואלים על מה הולכים לבחירות. עד לפעמים יש סיבה מובהקת, נגיד לא מעבירים תקציב. זה עוד לא קרה, התקציב הזה כנראה היה עובר, משהו, הממשלה אישרה אותו. אני אומר, יש דברים, אתה יודע, מלחמה כושלת בזמנו, מלחמת יום הכיפורים, היו אחר כך בחירות. יש סיבה, כשאנשים שואלים מה הסיבה, חוק הלאום, ישראל היום, מעם אפס, זו סיבה לבחירות מעם אפס, תגיעו לזה הסכמה, תעשו את זה לניסיון לשנה שנתיים, אל תעשו את זה, על זה הולכים לבחירות, חבל מאוד.
טוב, אני חושב שהדברים האלה ברורים, מתקבלים בלב השומעים, חבל, זה המצב, נקווה שכמה שפחות נזק, לפחות כלכלית, זה מהבחירות באמת. האלה. גד ליאור.
נקווה שאנשים יתעסקו גם בימים האלה בעוד דברים חוץ מאשר בבחירות, כדי שאתה יודע, המדינה גם כך, סליחה, לא דערה אחת, עוצרת.
כן.
לחצי שנה היא עוצרת, אין תקציב.
כן, יש גם הזהרה של, של יהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, הוא מזהיר את השרים לא לעשות מחטפים בתקופה הזו.
נכון, למנות כל מיני דירקטורים, כן. פתאום נשפוך כסף באיזה מקום. אנחנו נמצאים בחודש האחרון של השנה האזרחית, בחודש הזה כל המשרדים מהר מהר גומרים את התקציב, צופים
בדיוק.
את הקירות,
שורפים, שורפים את התקציב.
כדי לא להחזיר לקופת האוצר כסף.
בהחלט, טוב, נקווה שלפחות בזה הם התמתנו. גד ליאור, כתב כלכלי בכיר וראש מערכת ידיעות אחרונות בירושלים, תודה רבה לך על הדברים. תודה, תודה. אורי גליסקו, יושב ראש שבת במשרד התיירות, בוקר טוב.
בוקר טוב.
למה אתם שובתים?
תשמע, אני רוצה לומר לך, חבל, אני שומע אתה בדילי כזה, אבל קצת מפריע, אבל אני אדבר. תשמע, קודם כל, בוקר טוב לך והמאזינים. למה אנחנו שובתים? אנחנו שובתים בשני היבטים. אחד שזה היה מדובר קודם כל בשכר של עובדי, של עובדי משרד התיירות, והדבר השני נושא ההפרטה של שר התיירות והמנכ״ל, במשרד התיירות. השר התיירות, דוקטור עוזי לנדאו, והמנכ״ל מר אמיר הלוי, החליטו לשים יעד את משרד התיירות להפרטה ולהקים אותה כרשות, או לחסל את משרד התיירות לטובת החברים שלהם במכרזים חיצוניים. לראיה, אני יכול לומר לך כמה דברים. אחת, אם אנחנו ניקח את האגף האירוח ואת מנהל שיווק, שהוא חלק מלב ליבה של משרד התיירות, והיום הוקצה התקציב של 4 מיליון שקל להפרטה מחוץ למשרד המכרז, שכיום כרגע זה עומד בפועל. דבר שני, לקחו את המערכת המחשוב והשיווק האלקטרוני, כן, והוציאו את זה למכרז חיצוני, לאנשים...
כן, אבל אתה יודע שדווקא אולי בימים האלה, שכשיוצאים למערכת בחירות, זה אולי לא הזמן להציג את הדרישות, כי אולי אין מי שיענה להם בדיוק.
תראה, אני לא מתנהל עם פוליטיקאים, אני מתנהל עם משרד האוצר. משרד האוצר אחראי לדברים האלה, לא הפוליטיקאים. אנחנו ביקשנו את העזרה של השר והמנכ״ל, ונהננו בשלילה. על אחת כמה באופן ההתנהלות של המנכ״ל, אשר שהוא מאיים במשפיל ורודף עובדים פה, ומשמיץ עובדים, ואתמול היה מצב חמור מאוד, שליד השר הוא איים על עובד מסוים, כן. והשר לקח ממנו את המיקרופון, ואנחנו גירשנו אותו בבושת פנים, כל עובדי המשרד, מהמשרד...
טוב, אני חייב לומר לך שלצערי נראה לי שהמאבק שלכם אולי... בימים כאלה קצת נדחק הצידה, אז לפחות אנחנו נתנו את הבמה כדי לדבר עליו. אני מאחל לכם שתצליחו. אורי גליסקו, יושב ראש הוועד במשרד התיירות, תודה רבה לך.
אני רוצה להודות לך, זה שנתת לי את האפשרות לומר כמה דברים, אבל גם הנושא השכר הוא כל כך חשוב, אבל מקווה שבפעם הבאה הבחירות לא מדאיגים אותנו. בסופו של דבר, אנחנו לקראת הבחירות, אני מאמין שיבואו ויבינו אותנו, כי הם יחששו למעמד. של הרבה פוליטיקאים.
אורי גליסקו, תודה רבה לך ובהצלחה.
תודה רבה גם לך. ביי ביי.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
אופר גדנקן, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומך?
ברוך השם, ברוך השם, מצוין.
שמח לשמוע.
איתנו בנשק? כן, בוקר טוב?
בוקר טוב, אני גם שמח לשמוע.
מה שלומך?
מצוין, ברוך השם.
באיזה מפלגה אתה מתמודד?
אתה נשמע מנותק, סליחה. מה זה, מה אמרת?
כן, היום זה סוג של טרנד. כל ועד שכונה מקים מפלגה, אז אולי אתה הולך להפתיע אותנו בנשק.
אני אגיד לך מה שאמרתי לסוכרים האחרונים שהתקשו אליי לפני יומיים, אני לא עוסק בזה עד אחרי
הבחירות. תשובה טובה. אבל הספירה לאחור, כמו שאתם יודעים, החלה, הכנסת מתפזרת, הולכת לבחירות, אופר.
תראה מה זה. תראה מה זה. בנצ'ק, מה יש לך להגיד על זה?
אני בוא, זה מעניין שאתה שואל אותי, כי...
כי אתה היחיד שחוץ ממני פה, אז זה לא מעניין בכלל, זה די הגיוני. מתבקש.
לא, כי שוק ההון מאוד מרוצים מהבחירות האלה. אני לא יודע אם יצא לכם לראות, גם הדולר מטפס, וגם השוק מאוד מרוצה מזה, וזה מאוד פשוט.
אם שאתה אומר שוק ההון, אתה מתכוון למיליונרים החברים של ביבי, אתה צודק לגמרי.
כן.
לא, אני מתכוון שבשוק ההון יש כלל ראשוני וברור.
כן.
חובה את הכסף שלך לפזר. ואנחנו מאוד אוהבים פיזור.
לפיד במתקפה חריפה על נתניהו, זה כנראה הולך להיות הסלוגן שלו בסבב הזה. אתה מנותק? הוא גם מוסיף ואומר, לא תהיה שוב ראש הממשלה.
תשמע, הוא קם בבוקר, הוא ראה את העיתון וראה את הסקרים שנותנים לליכוד 23 מנדטים, ורואה אותו מתרסק בחצי, והוא קורא לביבי מנותק. בסדר?
כן. כל אחד לתפיסת המציאות שלו. בעקבות...
כן, אבל מתברר מאחורי הקלעים, מה שהיה זה בדרך כלל הנאום של... של לפיד, כשהוא מדבר, מוצג על הטלפרומפטר הזה. אתה יודע, המכשיר הזה שמעלה את המילים.
כן.
התברר שהוא צעק לטכנאי, אתה מנותק.
בעקבות הודעת הפיתורים של נתניהו ללבני ולפיד, הודיעו כל שרי יש עתיד על התפטרותם, חוץ משר רווחה מאיר כהן, שהתפטר באיחור. אגב, למה זה קרה? אתם בטח שואלים את עצמכם, כיוון שהלשכה הייתה סגורה, ולא היו מזכירות שיכלו להדפיס את המכתב.
טוב, זה ידוע שברווחה הכל יותר לאט, תביא תופס כזה, אישור מביטוח לאומי, היום אנחנו לא עובדים בין 2-4, תחזור מחר.
לפחות הוא הבין מה אנחנו עובדים.
כן, הבין איך זה עובד ברווחה.
האמת, מה שכואב הלב עם כל הפיתורים האלה, זה שבדיוק עכשיו לשכת התעסוק סגורה.
חבר הכנסת ליאון ליטנסקי?
כן.
הוא מישראל ביתנו.
ליטנסקי.
טנצקי הושבע לפני כשלושה שבועות בלבד, הוא הושבע לכנסת והוא כבר ייפרד מתפקידו. אגב, זה כבר פעם שנייה שלו שהוא זוכה לקדנציה קצרה במיוחד.
לא, זה לא במקרה, זה בכוונה. אתה יודע שהרי חכים לשעבר, גם אם היו יומיים ורבע, מקבלים כל מיני הטבות לכל החיים, טלפון, עיתון, אז זה חסכוני כשאתה חוזר עליהם
שבאים לחודשיים.
כן, זה דווקא טוב שיהיו כאלה חכים לעת מוצא שמפזרים את הכנסת, תכניס אותם.
אתה כבר במלא ברשימה, אז יאללה,
למה שניתן לעוד אישהו עיתון לכל החיים?
כן,
אבל אני אגיד לך, הוא שבא רק לפני שלושה שבועות, והוא היה צריך שהחרדים יעזרו לו, כי הוא עשה התרת נדרים.
בגלל החגים, הבחירות צפויות להתקיים בין פורים לפסח. אני אגב לא מבין למה זה בגלל החגים.
אני אגיד לך, אוקיי.
ונציגי הסיעות הגיעו להסכמה ביניהם על מועד הבחירות, זה ב-17 למרץ 2015, זה קצת אחרי פורים.
קצת אחרי פורים, מתי שמתחילים לנקות החמץ.
דווקא רחובות יהיו מלאים בטח בפתקים ומודעות.
יכול מאוד להיות, אבל מהחמץ ניפטר.
כן, עד פסח לפחות יצטרכו לנקות את זה.
נכון.
עכשיו לחלק שקשור אליך, בנשק. עלות הבחירות, כ2 מיליארד שקלים.
אז בוא
יומית שלך.
מה שמדהים אותי תמיד במשפט הזה, זה שאתה יודע ממה זה מורכב, זה 200 ומשהו מיליון מימון המפלגות, עוד 200 ומשהו מיליון העלות עצמה של הבחירות, ועוד 1.5 מיליארד העלות של היום עבודה.
שזה קשקוש.
אתה חשבת לעצמך שיום עבודה במשק עולה 1.5 מיליארד שקל?
אתה יודע
שכשקשקש. אם הייתם מאזינים רק לפני 10 דקות למה שקרה כאן בשידור, הייתם יודעים איך מורכבים 1.5 מיליארד השקלים האלה, בעיקר מתפוקה שלא נוצרת ביום הזה.
בסדר, אנחנו מצד שני, יש גם אלפי אנשים שעובדים במיוחד ביום הזה ומרוויחים פי 300, אבל אני אגיד לך משהו, בעיניי הבחירות האלה זה חיסכון אדיר למשק. השני מיליארד ההוצאה מתגמדים לעומת המיליארדים שנחסכים פה, כי כל הרפורמות לא נכנסות לתוקף. אז לא מחיר מטרה ולא מע"מ אפס ואין הנחה ביבוא וניצולי השואה לא יקבלו תרופות. אתה יודע כמה זה היה אמור לעלות התרופות של ניצולי השואה?
כן.
2 מיליארד זה כסף קטן.
לצערי לא תצדק. לעומת
היבוא והניתוחים של הפרטיים של המיליארדים חסכנו פה. מה זה שני? כל חודש בחירות.
יאללה.
לא להכניס רפורמות.
כמו שאתה מציג את הדברים, אני משתכנע לגמרי.
היינו אמורים לקבל מקרן קיימת לישראל כסף. טוב מאוד שנפטרנו מהעול הנורא הזה של לקבל 2 מיליארד שקלים מהקרן הקיימת.
בקיצור, הכל בסדר.
כן.
בנג'ק, תובנה כלכלית שלך?
כן.
לא, אני חסר מילי, אני מסכים עם אופר. לא כל חודש, כל חודשיים.
כל חודשיים. או, למה כל חודשיים? כי זה מסתדר לנו
להיערך
עם מה שקורה בשוודיה. אם חשבנו שאצלנו המצב רע, כל שנתיים בחירות, הממשלה בשוודיה פוזרה חודשיים בלבד לאחר הקמתה.
אבל אתה יודע למה?
לא. האמת לא.
מתברר שההחלטה היחידה שהם קיבלו זה להקים את מדינת פלסטין. לא, ברצינות, זאת ההחלטה היחידה שהם קיבלו, אז הם החליטו להקים את מדינת פלסטין, אז הם פיזרו את עצמם ועכשיו מקימים שם את פלסטין.
קיצור, הם לוקחים את המשאבים והאנרגיות ומקימים איזה מדינה פלסטינית.
תראה מה זה, אפילו בלהיות גרועים אנחנו לא מצליחים להיות מקום ראשון. תראה, זה עצוב. זה
דווקא זה קצת מעודד.
כן,
צרות של שוודים.
לגמרי.
אלו העניינים שלנו לבוקר הזה. יהושע בנצ'ק, תודה רבה לך.
תודה, בהצלחה.
ואופר גדן, כן, בוחר את שיר הסיום שלנו.
אתה רואה, רצית שאני אתכונן, אז הפעם התכוננתי. עמרם ביטון, סינגל חדש לקראת דיסק שאמור לצאת עוד מעט. והשיר הזה נקרא לא טועה.
לא טועה.
נכון.
יפה. וכמה זמן יש לנו לשמוע אותו? דקה שלמה.
אז בוא נשמע אותו.
אז נאמר תודה, אבל יעל איבר, שאחר הפיק, אתה יודע מוטי קופפר שהיה טכנאי. אופר, תודה לך. יואב דיליון? אחרינו? וואלה. אז לא סתם יואב נכנס לאולפן. שלום לכם והמשך האזנה טובה לכל חי. האגו לא נותן לי, רוצה להתבייש והיכנע להתפלל, והרגש משקר לי, שלא שיקר, ואין קשה מלומר שיקרתי. זה לא פשוט לגעת באמת, להרגיש שהתביישתי. רוצה
רוצה להתנצל, לבקש סליחה מאחר. והאגו לא נותן לי. רוצה להתבייש, להיכנס.